שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על מה הולך להיות, מדברים בכותרות בתקופה האחרונה על יום הדין, בסיטואציות כאלה ואחרות, נשק יום הדין, הערכויות ליום הדין, ותמיד שמדברים על יום הדין וגם שרואים בכתבים העתיקים, בתנך ועוד, רואים שלעם ישראל יש תפקיד מרכזי בהצגה הזאת הגדולה שנקראת יום הדין. ננסה לברר את כל הדברים האלה קצת יותר לעומק בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז באמת גם בעולם יש הרגשה של לחץ הולך וגובר ואי יציבות, וגם פה בישראל אנחנו מרגישים שיש איזושהי הידרדרות מתמשכת, חוסר סביעות רצון מהמצב התרבותי, החברתי וכולי. ואנחנו רוצים באמת היום להבין איך זה קשור לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. האם אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת שבאמת כתוב עליה כבר בכתבים שלנו? קראתי על מצב שנקרא עקבות המשיח, עקבתא דמשיחא, שזה איזושהי תקופה שמציינת את סוף הגלות באחרית הימים, שדווקא בה יהיה עם ישראל בשפל תרבותי, מוסרי, כלכלי. האם אפשר לומר שהתקופה הזאת קורית עכשיו? האם אפשר להגיד את זה על ישראל?
לא.
לא.
התקופה הזאת שנקראת עקבתא דמשיחא, זה למי שמשתוקק למשיח, לכוח שמושך אותו מהאגו שלו כדי להגיע לחיבור ואהבת הזולת. ולכן לא מדובר על אנשים שהם רצים אחרי כל מיני תאוות שלהם, גשמיות, בימיות וכו'. אלה מדובר רק על אנשים שרוצים להשתפר, שרוצים להגיע להשפעה ולאהבה.
חשוב, המשיח הוא כוח שמושך?
כן, המשיח זה כוח שמושך אדם מהאגו שלו לתכונת השפעה ואהבה.
אז למה בעצם הכתובים דיברו על תקופה שעם ישראל יהיה באיזשהו שפל תרבותי ומוסרי, אם אתה מדבר על אנשים ששואפים דווקא לדבר רוחני וגבוה? למה דווקא בתקופה הזאת עם ישראל נמצא בשפל כזה?
אנחנו נמצאים בשפל כזה כי אנחנו רוצים מדי בצורה, באגו שלנו, ולא מקבלים מה שחושבים שמגיע לנו. אז זה לגמרי שפל אחר לגמרי. זה השפל מתקוות האגואיסטיות שאני רוצה לבלוע כל העולם ואין לי כל כך. אמנם שבעצם לא היינו חיים כך, עד כדי כך טוב אף פעם.
אבל אנחנו רואים באמת בישראל הרבה מאוד אנשים מאוד לא שבעים רצון מהשחיתות הגוברת, מבעיות בחינוך, מהרבה מאוד דברים שהם הולכים ומצטברים.
ומי הם בעצמם? מה הם עושים בעצמם כדי שזה לא יהיה?
אז השאלה שלי היא בעצם, האם הסימנים האלה, החשכות הזאת, היא דווקא סימן לזה שאנחנו אולי נמצאים בפתח של משהו חיובי, איזושהי תקופה טובה, שפשוט החושך הזה הוא מסמן כמו השחר לפני שקורה משהו.
לא, כי זה לא חושך. חושך שלנו מזה שאני לא מקבל מספיק. אז למה שזה, מחושך הזה, לאיזה אור אני מצפה? שיהיו לי עוד כמה מיליונים, שיהיה לי יותר חופש, שיהיה לי יותר. נו, אז זה לא, זה לא אותו חושך שממנו יבוא. האור של משיח זה כוח שמושך, משיח ממילה מושך,
כן.
שמושך אותי מהאגו שלי לאהבת הזולת. מישהו חושב על זה כאור?
אז מתי זה אמור להגיע, תקופה כזאת של...
רק שאנחנו נרצה שזה יגיע, זה יגיע. בינתיים אנחנו לא רוצים, ובכלל, הפוך, אנחנו בורחים מזה.
מה בעצם אמור לקרות באדם כדי שהוא יתחיל לרצות? איזה שינוי באנושות, באדם?
שינוי גדול מאוד צריך לבוא לעם על ידי לחצים פנימיים, על ידי לחצים חיצוניים, שעם יבין מה הייעוד שלו ההיסטורית והאנושית, תרבותית, חינוכית, והעיקר זה עניין של חינוך. חינוך העם, שאנחנו לגמרי מזלזלים בזה ו... אנחנו בזה לא מטפלים בכלל. אין לנו משרד החינוך, זה משרד ההשכלה, איכשהו גם כן, שפועל ולא יותר. לכן אנחנו לא מתקדמים לכיוון הנכון לגמרי, לא מתקדמים.
אוקיי. למה בעצם בכל הנבואות והמיתוסים האלה של אחרית הימים ומלחמת גוג ומגוג לישראל יש מקום כל כך מרכזי?
כי זה לפי תורת הקבלה, שהיא היסוד של כל התורות ודתות, והיא מדברת על זה, מאיפה האנושות הייתה בכלל מגלה ומרגישה ומדברת על זה, אם לא מחוכמת הקבלה.
אז מה חוכמת הקבלה אומרת על זה בעצם? למה ישראל יש לה תפקיד מרכזי באיזשהו תהליך כזה של קץ הימים? או...
כי ישראל כן. זה מיני מודל של כל העולם. שבבבל העתיקה, אברהם, אחד מהכהנים של העם הבבלי, הוא ראה עד כמה שעובר משבר כל הבבל, ושכל המשבר הזה נובע מתוך האגו הגובר, והוא גילה שחייבים כאן למשוך, יש אפשרות למשוך כוח מיוחד מהטבע, שהוא כוח חיבור ואהבה. אחרת זה, פשוט כל הבבלים האלה הם יארגו זה את זה, יאכלו זה את זה. כמו שכתוב בתורה. ולכן הוא נתן כרוז לכל, בכל מדינת בבל, ושם באותם הזמנים היו כל העמים וקבוצות הקטנות, שאחר כך מהם נעשו העמים המודרניים, והגבעו אליו נציגים של כל, לא נציגים, זאת אומרת, האלו שהבינו מכל העמים האלו הקטנים, שהוא אומר נכון, שזה בעצם ההצלה. ומהם הוא הרכיב קבוצה שקרא אותה ישראל, ישר כאל. אז ישראל הוא בעצם סיכום, סכום, סך הכל תוצאה מחיבור של כל העמים בקבוצה אחת. ושאברהם ייחד אותם על כל פשעים תיחסי אהבה, והביא אותם לאהבת אחים. וזה בעצם היסוד לעם ישראל שהיה אז, שהוא הקים, לכן הוא נקרא אב האומה, וזה יסוד לכל האנושות העתידה, שצריך גם כן לבוא לכזאת צורה, ולכן עם ישראל הוא מיני מודל של כל האנושות, ומה שקורה עם עם ישראל, ככה זה קורה עם האנושות. או לטובה או לרע, ולכן כל האנושות לוחצת על עם ישראל. לא יודעים בדיוק מה לדרוש מישראל, אבל לחץ הזה קיים. וההפך, אם ישראל רוצה להסתדר עם כולם, אז היא חייבת להיות דוגמה נכונה לכל האנושות. ורק אז האנושות היא תלך אחרי ישראל המתוקן, וגם כן תגיע לתיקון.
אני רוצה לחזור שוב על השאלה. השאלה הייתה, אם כך, למה ישראל תופסת מקום מרכזי בכל התיאורים האלה של אחרית הימים, של יום הדין? למה היא כוכב מרכזי בהצגה הזאת?
כי זה ברור.
בכל הכתבים. למה?
כי זה ברור שאם אנחנו נכון מתייחסים ליום הדין, ומתקנים את עצמנו, כל העולם היה מתוקן.
אז בהתאם לכך, איך...
לא צריכים לספר על זה לכל האנשים, לכל הבאי עולם. רק ישראל צריכה לדעת על זה.
אוקיי, אז בואו נדבר רגע על ישראל. מדינת ישראל.
כן.
על יום הדין מדברים היום בכל העולם, ויש כל מיני מדינות שעושות כל מיני הכנות, מתחמשות, מתגוננות, יש כאלה שיש להם כסף לקנות לעצמם בונקרים, אלף ואחד תסריטים, כל אחד והדמיונות שלו, או התחזיות שלו. בואו נתרכז עכשיו רק בישראל. איך לדעתך מדינת ישראל כמדינה צריכה להתכונן בצורה מיטבית לכל התרחישי אימה האלה?
מדינת ישראל חייבת לפתוח בחינוך הנכון לכל האזרחים של מדינת ישראל, ולפרסם את השיטה הזאת גם בתוך מדינה, גם מחוץ למדינה, ובכלל לכל העולם. ברגע שאנחנו מסבירים את זה, עושים מכת ההסברה לצורך זה, כל העולם נרגע.
איך נגדיר חינוך נכון?
ואהבת לרעך כמוך.
ואהבת לרעך.
ומתוך זה, ואהבת את השם אלוקיך.
שמה זה אומר? האם זה חינוך דתי או איזשהו...
זה לא, לא שייך לשום דת ופילוסופיה וכלום. זה מעל הכל. אף דת לא, 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 לא מתקיימת מתוך אהבת האהבה. רק מתוך תחרויות ושנאה.
אז מה זה אומר שמתוך אהבת הזולת נגיע לאהבת השם?
שאם אנחנו לומדים איך להגיע לאהבת הזולת, שבשביל זה אני צריך להתעלות מעל האגו שלי, ולהתחבר עם האחרים, כמו איש אחד בלב אחד, אנחנו מתוך החיבור הזה הנכון בינינו, יכולים להגיע גם כן לגילוי הבורא ולאהבת הבורא, לכוח העליון, יסוד העליון שהוא לפנינו, כאילו...
אפשר לומר שזה הכוח שקושר בינינו.
זה כוח שקושר בינינו, שמארגן אותנו, שרוצה שאנחנו נגיע להשתוות הצורה אלו. היינו להתאמה, להידמות לו. הוא נמצא בהשפעה ואהבה, ואנחנו גם כן דרך הלימוד הזה, ודרך התיקונים ביחסים בינינו, מגיעים גם כן לאותה תכונת השפעה ואהבה.
אז אותה קבוצה שדיברת עליה, שהיא מייצגת איזשהו מיקרו-קוסמוס של האנושות, היום נמצאת במאבקים, בכל אחד לעצמו, ו...
היום ישראל זה הכי גרועים. כי כל ההתנגשויות, התפרצויות, כל הריב, מה שיש בעם ישראל, זה ממש כאנטי-דוגמה למה שאנחנו צריכים להיות.
קראתי מושג שנקרא ירידת הדורות. מה זה ירידת הדורות?
שאנחנו נעשים מדור לדור יותר אגואיסטים. מפני שכך זה המנוע שנמצא בתוך האנושות, שאנחנו באגו שלנו כל פעם מתפתחים יותר ויותר. ואם אנחנו לא מקדמים לזה התיקון שלנו, אז אנחנו נעשים יותר ויותר גרועים.
יותר אגואיסטים זה בהכרח יותר גרועים?
ודאי, שכל אחד חושב יותר על עצמו, אז אנחנו בזה מתרחקים מהחברה הנכונה, כי ביסוד החברה שאנחנו צריכים להיות כמו כל חלקי הטבע, מאוחדים במערכת אחת, באיזה יחס הדדי בינינו. אנחנו, כמה שחוקרים היום במיוחד את הטבע, אנחנו רואים שהטבע כולו הוא טבע אינטגרלי, מחובר, נמצא כמערכת אחת.
אז יוצא שההתפתחות שלנו כבני אדם היא למצב יותר ויותר רע?
כן, ודאי, אנחנו הכי גרועים שבטבע.
לא, לא רק שהכי גרועים, אתה גם אומר שמרגע לרגע, או משנה לשנה, או מדור לדור, האדם כן. נעשה יותר ויותר אגואיסט.
כן.
אז ירידת הדורות, בהקשר למה שטל שאלה, ירידת הדורות זה מצב שבו אנחנו מידרדרים למצב אגואיסטי יותר ויותר ויותר?
אם אנחנו לא מתקנים את עצמנו.
אם כן. לא מתקנים את עצמנו? כן. שאיך נגדיר תיקון?
תיקון שכל הרצון האגואיסטי הזה שגודל בנו, אנחנו... משתמשים בו על מנת להשפיע זה לזה טובה.
לא הבנתי. הבנתי שהאגו של האדם גודל וגודל וגודל, ולכן יש ירידת הדורות.
אז אנחנו יכולים להפוך אותה לעלייה.
איך הופכים לעלייה?
על ידי חינוך הנכון.
שמה הוא יעשה עם האגו שהלך וגדל וגדל וגדל?
שחינוך הזה הוא ואהבת לרעך כמוך, עד שמגיעים לאהבת הזולת.
אבל איך אתה יכול לבוא אליי כאגואיסט ולומר לי, תאהב מישהו אחר? אמרת שההתפתחות שלנו, שהיא נקראת ירידת הדורות, היא שהאגו של הבן אדם גודל יותר ויותר, ובעיניך זה רע, כי אנחנו מגיעים למצב יותר ויותר ויותר רע.
כן.
את זה הבנתי. Mm-hmm. עכשיו אמרת, אבל זה, את הירידה הזאת שהיא רק הולכת ומתדרדרת, אפשר להפוך לעלייה. שאלתי אותך איך, אמרת, אם מתקנים את הכוח הזה האגואיסטי שבאדם. איך מתקנים? אמרת לי על ידי ואהבת לרעך כמוך, אבל אם אני בהתפתחות שלי נעשה יותר ויותר 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 אגואיסט, אז יבוא אליי החכם, הרב לייטמן או חברה, ויגידו לי, תשמע, אתה אגואיסט, צריך עכשיו להתחיל לאהוב יותר ויותר את האחרים. אני לא שומע אותך באוזניים אם אני הופך להיות יותר ויותר 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 אגואיסט.
אז לכן, אם אתה לא רוצה לשמוע את החכם הרב לייטמן...
לא שלא רוצה, אני אומר שלא, התהליך שאתה לא מסוגל, בדיוק.
בסדר.
אם יש ירידת
הדורות. אז באות מכות חזקות לכל מיני, וכל מיני יסורים, והם מלמדים אותך שאין לך ברירה. אלא אתה חייב לתקן את הטבע שלך.
זה לא מה שקורה עכשיו, אנחנו מרגישים הרבה לחצים, יסורים,
כן,
כל העולם.
כן, עדיין זה לא מספיק. עדיין זה לא מספיק כדי שהעם יגיד, די, אני חייב לצאת מזה.
השאלה אם אנחנו כבר נמצאים בתקופה שזה יכול לקרות, אמור לקרות, כי...
כן, לפי חוכמת הקבלה אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו כן מבינים שכך בצורה כזאת העולם לא יכול להתקיים, ואין לנו שום תועלת מהקיום שלנו. אנחנו משתדלים למצוא מהות החיים, מטרת החיים, צורך לחיים, בשביל מה חיים, אין לנו תשובות על זה. הטבע מקדם אותנו למשהו שרואים כתאום וסוף, ואם אנחנו רוצים להינצל מזה, אז אנחנו צריכים, לשנות את עצמנו, לשנות את היחס שלנו. יחס שלנו זאת אומרת לשנות את החברה האנושית. ותראים מה שאנחנו עושים עם החברה שלנו בזמן האחרון. אנחנו הורסים אותה לגמרי, לא רוצים לולד ילדים, לא רוצים שום דבר בעצם, רק תנו לי להתקיים כמה שיש לחיים וזהו.
כן, הרבה קשיים מתגלים בחברה, בקשרים בינינו, במקומות של הטיפול, בשירות, קשה לנו מאוד בכל המקומות האלה. רציתי לשאול גם, יש איזשהו תיאור במשנה, שבעקבות המשיח חוצפת הרבה פני הדור כפני הכלב. מה זה המושגים?
בעקבות המשיח חוצפה הסגיעה.
כן.
ו?
אז מה זה מתאר?
זאת אומרת, שכמה שאנחנו מתקדמים בהתפתחות האגואיסטית, שזה בצורה אבולוציונית, באבולוציה האגו שלנו כל פעם גודל, גובר ויותר ויותר, אנחנו ודאי שמרגישים את עצמנו יותר גרועים, אבל זה לא עוצר אותנו, ואנחנו ככה גם כן מתייחסים אחד לשני. שאף אחד לא עושה דין וחשבון רק עם עצמו, רק לטובת עצמו בלבד, כאילו שאנחנו כל אחד חי בפני עצמו ולא בחברה. ולא בצורה הדדית, אנחנו בעצם בונים את העם ומדינה והעולם בכלל. ולכן אנחנו בזה הורסים את עצמנו.
כתוב גם, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב.
כן.
למה בעצם צריך להגיע למצב שכל הדור חייב, כדי שיגיע הכוח החיובי?
בן דוד זה כוח מלמעלה, שמתקן אותנו ומביא אותנו למצב של גמר התיקון, שאנחנו כבר מתעלים למעלה מהאגו שלנו ומגיעים לחיים נצחיים, לקיום בממדים רוחניים ולא גשמיים. וכוח הזה מגיע רק בתנאי שאדם עושה חשבון, או שהוא מגיע למצב הזה ו מסוגל לעשות על עצמו תיקון הגדול הזה, זה נקרא דור שכולו זך, או לדור שכולו חייב, שהוא מבין שאין לו שום אפשרות להגיע לתיקון, והוא בכל וכל ממש נמצא במצב השבור. וגם אז הוא מתפרץ בבקשה, ומקבל כוח התיקון, וגם כן מגיע לאותו מצב. זאת אומרת, משני הנקודות האלה כביכול, אנחנו מגיעים לתוצאה אחת, שאנחנו הופכים להיות מתוקנים, ובזה בינתיים התהליך שלנו מסתיים. מתחילים תהליך החדש.
אז כל התיאורים האלה של הנבואות והכתובים שלנו, הם מכוונים פחות או יותר לתקופה שאנחנו נמצאים בה?
לפי הגשמיות אנחנו באמת נמצאים במצב שיש לנו כל האפשרויות להיות במה שנקרא דור המשיח, בדור האחרון, שאנחנו יכולים להחליט שדי, אנחנו כבר יכולים כן לעבור למצב החדש, הרוחני, שהוא השפעה ואהבה, ובתוך הרגשה הזאת, אנחנו נתחיל להרגיש את המימד אחר של, הקיום, של כל העולם, מציאות. ישנה כזאת אפשרות, ויכול להיות שאנחנו נוכל בזה להשתמש. לפחות המקובלים מדברים על זה בכל הספרים, ואנחנו כקבוצה, קבוצת מקובלים שלומדים את זה, גם כן מפיצים עד כמה שיכולים.
מה אומרים בקבלה לגבי מלחמת גוג ומגוג?
זה מלחמה בין שני כוחות, טוב ורע, שמתרחשת בכל אדם ואדם, כדי לממש את התיקון. אין בזה שום דבר שזה כל מיני מטוסים, טנקים, טילים ועוד ועוד, מתחילים ככה ביניהם איזה מלחמה. לא, זה מדובר על המלחמה הפנימית בין הכוחות האגואיסטיים, הכוחות האלטרואיסטיים, בין אור וחושך הפנימי שבתוך הבני אדם. העיקר הם צריכים להחליט מה לעשות, ולא שהפצצות יחיו.
גם פה יש שוב איזשהו תיאור שכולם יבואו להילחם דווקא בישראל. מה עומד מאחורי התיאור
הזה? כן, כי ישראל הם האשימים בכל המצב הזה, כי הם צריכים לעשות תיקון ולא עושים. דיברנו על זה בהרבה תוכניות כאן. ולכן סביב ישראל יהיו כל המלחמות האלה, גם ברוחניות וגם בגשמיות.
תסביר את המשפט האחרון.
שמפני שאנחנו צריכים להביא את העולם לתיקון ולהזדהות עם הכוח עליון.
אנחנו הכוונה
ישראל.
ישראל.
כן. אז סביבנו תהיה כל הלחץ ומלחמה, גם גשמית וגם רוחנית.
מה זה מלחמה רוחנית?
מלחמה רוחנית, הכוחות רוחניים שהם יעזרו לנו להגיע להחלטה הנכונה, לבקשה של כוח התיקון, שנקרא משיח, ממילה מושך את האנושות מהאגו שלו לדרגת השפעה, אהבה וחיבור.
איך התהליך הזה הפנימי, הרוחני, הוא משפיע על מה שקורה בעולם, בגשמי?
העולם זה תוצאה מהרצון שלנו הפנימי.
אוקיי. וכרגע זה שאנחנו רואים עולם שבור ומלא במלחמה...
אנחנו עושים אותו כך. אנחנו מתארים אותו כך בכלים שלנו השבורים. נתקן את עצמנו, נראה את העולם הפורח ויפה. נצחי, שלם, עם חזון גדול, עם הפרספקטיבה היפה.
מי זה נתקן? כולם? כל האנשים בעולם
צריכים? כל העולם, כל האנשים שבעולם, אפילו לא רק כל האנשים, הדומם, צומח וחי גם כן.
כן.
וחי זבם כבש. הכל תלוי בבני אדם עד כמה שאנחנו מגיעים להשלמה בינינו.
אמרת קודם, ששאלתי אותך איך לדעתך מדינת ישראל צריכה להיערך לתרחישי יום הדין, התמקדת בתחום החינוכי דווקא. זאת אומרת, לא בתחום של צבא, ביטחון וכן הלאה, אלא דווקא בתחום החינוכי, שדווקא ממנו אתה רואה שאמור לבוא השינוי החיובי. השנה מכריזים על שנת הלימודים כשנת האחדות במשרד החינוך, בכל שנה בחרים נושא שנת האחדות. האם הכיוון הזה של אחדות, זה הכיוון שאליו אתה מכוון? מה זאת אומרת השינוי צריך לבוא דווקא מהמקום החינוכי?
ודאי שכן. ודאי שכן. רק אני לצערי יכול להגיד שלמשרד החינוך אין שום תוכנית שהיא בר קיימה.
שהיא תביא לאחדות.
כן.
בפועל, אחרי התוכנית.
כן,
אתה אומר,
כן.
יש תוכניות ויש את המדינה ואת מה שמתרחש בתוכה.
הם לא מסוגלים, כי מאיפה הם יקחו את התוכנית הזאת, האמיתית שתהיה, שהיא תתקיים.
את הכלים בעצם.
אז מהם הכלים, מהם האמצעים שיוכלו באמת להביא לכאן אחדות? כי אתה אומר, גם אם אנחנו רוצים ומכריזים על שנה ונעשה פעילויות, אתה סקפטי לגבי התוצאות כמו שאני מריח. האם בסוף השנה תהיה לנו מדינה שיש בה אחדות? נקווה שתהיה, אבל אולי לא נצליח. אז מראש הייתי שואל, מהם האמצעים, מהם הכלים שאנחנו לא מכירים היום, שהם באמת יכולים להביא אותנו לאחדות, שהם באמת יכולים לקחת אותנו מהתסריט הרע לתסריט הטוב?
לא יקרה. אין אנשים שיודעים מה זה נקרא אחדות, על ידי איזה כוחות עליונים משיגים אותו, כי זה נגד הטבע שלנו. גם בילדים, אפילו שנמצאים בתוך הטבע, בצורה אינסטינקטיבית, הם אגואיסטים. מה, הם כל הזמן רבים, כל הזמן רק מתקוטטים. והגדולים גם כן, באותה צורה ממשיכים, רק עם הכלים יותר מסוכנים. לכן לא אלו ולא אלה לא יכולים ללמד זה את זה מה לעשות.
אז למה אתה כן תולה תקווה דווקא במישור החינוכי?
כי חוץ מחינוך אנחנו לא צריכים בכלל כלום. רק אני מתכוון לא לחינוך של משרד החינוך.
אלא?
אלא לחינוך שהוא יבוא מהאנשים שמתעסקים בחומת הקבלה.
שמה החינוך הזה יחדש?
החינוך הזה מיוחד הוא בזה שהוא מעורר כוח עליון. הפנימי שנמצא בתוך הטבע, והוא מחזיק את הטבע בצורה אינטגרלית, בכל החלקים שלה, של המערכת הזאת. ואז אותו כוח אנחנו צריכים גם כן שישפיע על בני אדם, במיוחד על ישראל, ובמיוחד על ילדים. ואז אנחנו נראה דור שהוא באמת קם, קם לתחייה. כן.
הרב לייטמן, אני רואה שהזמן שלנו נגמר, טל, כן, שאלה האחרונה, יאללה.
קודם כל זה מאוד מרגש, ואני כאימא באמת משתוקקת לתת לילדים של כולנו את הדבר הזה. אז אולי כשאלה האחרונה באמת, איזשהו טיפ להורים, לאנשים, איך הם יכולים להתחיל לעשות צעד קטן לכיוון כזה של אחדות?
ההורים
של...
צריכים כמה שאפשר יותר להתעניין בחוכמת הקבלה, שהיא מדברת על תיקון האדם ותיקון העולם, ועד כמה שאנחנו כולנו נדע, במיוחד עם ישראל בארץ ישראל, אנחנו נוכל להציל את עצמנו, להציל את הילדים שלנו, ולהביא את כל העולם לתיקון הנרצה.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.